בוקר טוב לכל השומעים. על פי שיטת חודש אדר ונהפוך הוא, אז היום גם התהפך לי הכל לכל צרוד, ועל זה בירכתי בהתחלת השיעור שהכל נהיה בדברו, והתכוונתי גם בכף וגם בקוף, והכל שלי השתפר במשך השיעור, וזה קשור לתוכן הסיפור החסידי, כמו שנראה בסוף. נתחיל בשאלה על הפרשה. פרשת השבוע תרומה, נאמר בתורה, ויקחו לי תרומה. אני תמיד חשבתי שאם יהודים נותנים תרומה, זה יפה מאוד. אז צריך להיות כתוב, ויתנו לי תרומה. והנה רבי יצחק חושב שכתוב, ויתנו לי תרומה. אז כתוב, אני מסכים בהחלט, כנראה הוא מושפע מפרשת שקלים, שפרשת שקלים כתוב ונתנו איש כופר נפשו, אבל לפרשת תרומה כתוב ויקחו לי תרומה, מעל לכל ספק. וספר תורה שיהיה כתוב שם ויתנו לי תרומה, הספר פסול. והשאלה היא מדוע כתוב ויקחו לי תרומה, הרי מן הראוי והגיוני לכתוב ויתנו לי תרומה. למה כתוב ויקחו לי תרומה? השאלה מובנת לכל. ישתדל לענות תשובה על פי סיפור חסידי ששמעתי שיחה על הסיפור הזה מהמשורר יונדב קפלון. אני מקווה שאתם מכירים אותו. אני מכיר אותו עוד מגיל 13 שלו, ושהוא שאל שאלות מעניינות על הסיפור. אני רוצה להביא לכם את השאלות שלו וגם כמה שאלות שלי, ומכל התשובות האלה נקבל הסבר על פרשת השבוע, ואולי גם על הקול שלי. וזה הסיפור. איש יהודי אחד, הייתה לו בת בוגרת להסיעה, והוא סוחר שנפח עליו הגלגל, וירד ממעמדו. הוא בא אל הרב הקדוש מאפטה ז"ל, שהוא היה תלמיד של רבי אלימלך מליז'נסק, והוא בא אליו בבקשה לעורר רחמים, וגם בשאלת עיצה מה לעשות, כי לא די לעורר רחמים, צריכים לקבל עיצה מה לעשות. שאל אותו הרבי הקדוש מאפטה, בעל ספר אוהב ישראל, כמה הוא צריך לנישואי ביתו וכמה יש לו? הישיב היהודי שזקוקו לאלף רובלים, נגיד שזה משהו כמו 100,000 דולר, וכיסו ריק, ואין לו אלא רובל אחד. אמר לו הרב, לך לשלום, והמסחר הראשון שיזדמן לך, תעשה, והשם יצליח דרכך. תמה האיש מאוד מאוד על תשובת הרבי. איזה מסחר יוכל לעשות מבלי כסף? רובל אחד זה שום דבר. אבל האמין בדברי הרב, נטל את מקלו בידו ויצא לדרכו. הגיע למלון אחד, ראה סוחרים של לבנים טובות ומרגליות שנזדמנו למלון. ניגש ועמד החסיד מאחורי בני החבורה שהיו מסובים אצל שולחן ארוך. התחיל מתבונן אל היהלומים שהיו מסודרים לפניהם בתיבותיהם הקטנות. שאל אותו אחד מהסוחרים, מה אתה מסתכל כאן? שמה תרצה לקנות יהלום אחד? זכר האיש את תשובת הרב, שאמר לו, העסק הראשון שיזדמן לך תעשה, אמר הן, השיב האיש. שאל הסוחר, וכמה כסף יש לך? השיב לו החסיד, רובל אחד. לשם התשובתו פרץ חוק גדול מפי כולם. והסוחר בעל היהלומים אמר לאותו האיש, יהלומים אני לא יכול למכור לך, כי שוויים יותר מרובל אחד. אבל יש לי בשבילך עסק, גם בשביל הסכום שלך רובל אחד. אולי תרצה לקנות את העולם הבא שלי בעד רובל אחד? הן השיב האיש, אני מסכים בהחלט לקנות את העולם הבא שלך. למה הוא הסכים? הרבי אמר, העסק הראשון שתראה לך תעשה, ובלבד שתאשר לי את המחירה בשטר כתוב כדת וכדין. הסוחר לא התמהמה, ולכל צחוקם של המסובים כתב וחתם את דבר המחירה בשטר. קיבל את הרובל האחד, נתן לאותו חסיד שטר שבו כתוב שכל העולם הבא שלו יהיה שייך מעתה מכאן ואילך לחסיד פלוני בן פלוני. קיבל החסיד את השטר, שם אותו בכיסו, ואז אין לו יותר מה לעשות כאן, הלך לבית המדרש. הוציא גמרא מילקותו, ולאורו של נר קטן ישב בפינה אחת והתחיל ללמוד בניגון. נשאלת השאלה, כולם רואים שמתחיל להיות כאן קצת אקשן, מתחיל להיות משהו. לפני שנמשיך, למה צריך בשביל האקשן הזה רובל אחד? הרבי לא יכול להגיד לו, תשמע, אני אתפלל והכל יהיה בסדר. למה הרבי שואל אותו אם יש לו רובל אחד, וכל הסיפור מתחיל מרובל אחד? אם הרבי רוצה, אין מעצור להשם להושיע ברבו במעט. יברך אותו שהוא ימצא דג כמו יוסף מוקיר שבת, ומשהו כזה, למה הוא צריך להתחיל את המסחר מרובל אחד? כן.
כל נס, כל נס הוא צריך לחתום על משהו.
על משהו.
וברכתיך
בכל אשר תעשה. צריך להתחיל לעשות. יפה מאוד רבי יצחק. מאיפה לומדים את זה? הנס של אלישע יפה מאוד.
כל אשר יעשה,
השם מצליח. אלישע, מה שואל אותה הנביא? מה הוא שואל? יש לך קול בבית? כי אם אסוך שמן. צריך אסוך שמן. אחר כך אסוך שמן, יכול לזרום נהר, תביא כלים. צריך אסוך שמן. הברכה מתחילה מהפעולה הקטנה שלך. אקרא לאל עליון, לקל, גומר עליי. האדם מתחיל, השם ממשיך בידו. במנורה פרשת שבוע, במנורה, הכהן מדליק את המנורה, ועליו עולה מאליו. אם עליו עולה מאליו, למה הוא מדליק? מתחיל. בעלותך את הנרות. אחר כך עליו עולה מאליו. אז הנס צריך אחף פיך ועמלאו. הנס חייב להתחיל מפעולה של האדם. והשאלה, מה רצה, למה החסיד קנה את העולם הבא? זה מובן. הרבי אמר לו, חזקה למצוות הרבי. אבל למה הסוחר מכר את העולם הבא ברובל? מה קרה לסוחר? מה הייתה המטרה של הסוחר? הסוחר צריך את הרובל? שיר גדול, מה הוא רצה? לצחוק ממנו, כן? לצחוק, וכולם המסובים, המסובים, יפה. איך אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם? נכון? איך אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם? טוב, מישהו... זאת אומרת, מה הוא חושב? או שהוא חושב שאין עולם הבא, או שהוא חושב... מה? שהעולם הבא שלו לא שווה רובל. לא שווה רובל. או שהוא כופר בעולם הבא, או שהוא יודע שהמעשים, העולם שלו שווה פחות מרובל. אז הוא רוצה להצחיק. העיקר רוצה להצחיק את הקהל. בואו נראה מה קרה. מה ההמשך? אם שהסוחרים יושבים וצוחקים על אותו בטלן שהוציא את המטבע האחרונה שבכיסו על דבר שלא בא לעולם, כן, זה מה ששאל אדם, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. העולם הבא עוד לא בא לעולם הזה, איך הוא מקנה אותו? נכנסה למלון אשתו של אותו הסוחר, והיא בעלת רוב היהלומים, שכן כל העושר של הסוחר בא לו מירושה, שירשה מאביה. כן? מי זה העשיר האמיתי? מי זה העשיר האמיתי? זה היא. על שאלתה, מה הצחוק הזה? מה כולם צוחקים פה? סחו לה את כל המאורע. נזדעזעה אישה וקרה בחרדה. אולי היה לך חלק כלשהו בעולם הבא, אבל כעת מכרת גם אותו, ונשארת ארום ועריה, בלי עולם הבא. כמו גוי גמור. אני אין רצוני לגור עם גוי שכמוך. בוא עם יל הרב ותן לי גט פיתורים. עכשיו יש לו כבר חזית שנייה. התחיל הסוחר לגמגם, שלא מחר אלא לשם צחוק, והיא באחת, עם גוי כמוך שאין לו שום חלק לעולם הבא, אין רצוני לחיות עוד. בוא לרב. בלית ברירה, שלח הסוחר את משרתי המלון לחפש את היהודי ולהביאו אליו. מצא אותו והזמין אותו לבוא מהירה אל הסוחר, והוא בא. שמע לרבי יהודי, אומר לו הסוחר, הלא תבין שלא היה בינינו אלא צחוק, זה היה משחק. היי לך את הרובל שלך, תחזיר לי את הכתב של המחירה. לא ולא, השיב האיש, לא ולא, עסק הוא עסק, אני התכוונתי ברצינות, לא התכוונתי כלל לשם צחוק. אם כן, אמר הסוחר, אתן לך רווח קטן, אילו רובלים, תחזור ותמכור לי את חלקי לעולם הבא. רווח, השיב האיש, הרווח אני רוצה $1,000. מה אתה סך? הזדעק הסוחר. בפיסת נייר קטנה שנתתי לך, אתה דורש הון רב שכזה? אומר לו כן. והאישה עמדה שם כל השעה הזאת ואומרת לו, אפילו אם ידרוש ממך 5,000 רובלים, עליך לבדוד את העולם הבא שלך. הציע הסוחר לחסיד 100 רובלים רווח. אכלה מסרב בנחת. למה הוא מסרב? מצוות הרבי. דע לך, אמר לו, אני אינני בטלן כלל, כמו אתה וחבריך סבורים וצוחקים עליי. אף אני הייתי פעם סוחר גדול כמותכם, אלא ירדתי מנכסיי ונתרוששתי. והרב הקדוש מאפתא הוא שיעץ לי שהעסק הראשון שיזדמן לי אעשה. ומאחר שאני זקוק 1,000 רובלים לנישואי ביתי, לכן לא אוותר לך אפילו על פרוטה אחת מתוך 1,000. התחיל הסוחר לעמוד על המקח ולהציע לו 200 רובלים, 300 רובלים, 400 רובלים. אבל החסיד בשלו, אף פרוטה פחות 1,000 לא אקבל. לאט לאט התחבר לסוחר הנדהם, שהיהודי שלפניו הוא עקשן גדול, וכל הדיבורים לא יועילו. עמד בידיים רועדות, נתן לו 1,000 רובלים, עד שקיבל מידיו בחזרה את כתב המחירה. אז פנתה אישה לאותו היהודי בבקשה, שהיא רוצה לראות את פני הצדיק מאפתא. בכבוד רב, השיב החסיד, אני חוזר לרב, אביאך אליו מיד. נסו לרבי הקדוש מאפתא, כשהגיעו לאפתא נכנסה אישה לצדיק ואמרה לו, אמנם אני שמחה שנתגלגלה זכות כזאת לידי, לעזור ליהודי אני, אבל שאלה אחת אני רוצה לשאול מהרבי הקדוש, כמה שווה עולם הבא של בעלי? הוא באמת שווה 1,000 רובלים? או שהוא שווה זוז אחד? מילים אחרות, היא יכולה לשאול עוד שאלה, לא כמה שווה העולם הבא של בעלי, אלא יש כאן הונאה או מקח טעות. אם העולם הבא שווה רובל אחד כמו שנמכר, אז למה הוא שילם 1,000? אם 1,000 זה שוד לאור היום, זה מקח טעות. ואם הוא שווה 1,000, אז איך הוא קנה אותו בהתחלה בזוז אחד? יש לו שווי, איך יכול להיות שהמניה עלתה בבת אחת מרובל ל-1,000 רובל? יש כאן הונאה, יש כאן מקח טעות. ישיב לה הרבי, אגיד לך את האמת. בעסק הראשון, כשמחרת עולם הבא שלא בד רובל אחד, באמת לא היה עולם הבא שלא שווה אפילו את אותו הרובל. אבל בעסק השני, כאשר בלב נשבר קנה את העולם הבא שלו ב-1,000 רובלים, ואף סייע בכך להשיא בת ישראל כשרה, עלה ערכו של עולם הבא שלו על כך, עד שנעשה עולם הבא שלו שווה הרבה יותר מ-1,000 רובלים. הוא נתן 1,000 רובלים לנשואי הבת, ומעתה כבר לא יסולה בפז. עד כאן תשובתו של הרבי. והשאלה הנשאלת כאן היא באמת, מה שווי העולם הבא? האם יש שווי לעולם הבא? או מה בעצם הוא מחר ומה הוא קנה בחזרה? בואו נסתכל מה יש כאן. בסיפור הזה יש רובל אחד, שזה הדבר השכיר ביותר, שעובר מיד ליד, והוא חולף בקלות. מעבר לרובל יש כאן יהלומים, שהיהלומים, כמה פעמים בחיים אדם קונה יהלום? אולי פעם אחת קונה לאשתו, אולי פעמיים ליובל החמישים. היהלומים זה כבר דבר יותר בר קיימה, אבל עדיין זה דבר חולף, כי הסוחרים מוכרים ביניהם את היהלומים. מעבר ליהלומים יש כאן עולם הבא, שהוא עולם הנצח, עולם הנשמות. החסיד, הסוחר הזה, הבין משהו שיש דבר כזה עולם הנשמות ויש עולם הבא? ספק הבין, ספק לא הבין, אבל לא ייחס לזה חשיבות. אבל לניסויים שלו הוא ייחס חשיבות, לניסויים שלו. ודווקא האישה שלו, שהיא באה מבית עשיר, והיא ידעה ערכו של כסף ושל יהלומים, ידעה שיש דבר מעל היהלומים, יותר חשוב, והוא עולם הבא. והוא מכר את עולם הבא שלו, הוא כמו גוי. מה זה מזכיר לנו? מי שמכר ומתייחס למחירה הזאת, עשיו, מה עשיו מכר? את הבכורה. איזה דמיון יש בין מחירת הבכורה לעשיו לבין היהודי שמכר את בד רובל? הוא מכר בנזיד עדשים והוא מכר ברובל אחד. עוד? שואלים על מחירת הבכורה של עשיו, איך תופס את המחירה? הלא הוא היה אנוס, בגלל שהוא היה רעב, והוא ראה נזיד עדשים. היה רעב, מרוב רעב אדם יכול להשתגע, יכול לעשות הכל. מתוך שגעון הרעב הוא עשה את זה. נכון, אבל הכתוב אומר, ויוכל וישת, ויקום וילך. ואז מה? ויזל את הבכורה. האם אחרי שהוא אכל ושתה, רצה להתחרט על מחירת הבכורה? ולהגיד, מה? זה אני השתגעתי? לא. ויבז את הבכורה. לא יחשיב את הבכורה. מה עם עלת הבכורה? לקרא בכור, לקבל את הברכות, לעבוד במקדש. אם כן, הוא ביזה את הבכורה. אז כמה שווה הבכורה בעיני סב? רובל אחד, נזיל את דשים. אז המחירה תפסה או לא תפסה? תפסה. ליתר ביטחון אומר לו יעקב, היא שווה לי, נקיים את זה בשבועה. אולי אדם לא מקל דבר שלא בא לעולם, כי הוא לא סמך דעתו, אבל תשווה לי, אז זה תופס בשבועה. גם כאן אומר החסיד, מכרת לי ברובל את העולם הבא, תכתוב לי בכתב. והחסיד עדיין, ואחרי המחירה, הוא צוחק. אז כמה שווה לו העולם הבא שלו? כלומר, הוא חושב, הסוחר, שגם העולם הבא הוא דבר שכיר. אבל האישה שלו יודעת, שאדם נמצא בעולם הזה, ועולם הבא הוא דבר קבוע. הוא עולם הנשמות. זה דבר חשוב, שלא כדאי לאבד אותו. לכן אומרת האישה, אתה גוי גמור, אין לך עולם הבא, אין לי מה לעשות איתך. מילים אחרות היא מסבירה לו, מה ערכו של עולם הבא, מה ערכו של עולם הנשמות, שאדם בעולם הזה יכול לייקר ולהחשיב ולהעצים ולחזק את חלק העולם הבא שלו. עובדה, נתן 1,000 רובל לצדקה לנישואי הבת על הערך העולם הבא, זה מה שאמר הרבי. ויש פה, אם כן יש פה 3 ערכים של העולם הזה, והם הרובל, למעלה מהרובל היהלומים, ולמעלה מזה חיי הנישואין של אותו אדם. ויש פה גם ערכים נצחיים, העולם הבא, וגם החסיד שמוציא מילקותו גמרא, ולאור נר קטן לומד בניגון. מה החסיד יודע? בעולם הזה הוא כבר עשה מה שהרבי אמר, אין לו מה לעשות עוד. עשה את מצוות הרבי. מצוות הרבי, גם היא מצווה שקיימת וחשובה בעיניו, מצווה לשמוע דברי חכמים, והוא לא מבין מה שהוא עושה, אבל יש לו מצווה של הרבי, ומזה הוא לא זז. ובזכות המצווה הזאת הוא מגיע לאן שהגיע, ונהפוך הוא, שיש לו בדיוק 1,000 רובלים במקום אחד. אבל הוא זוכר שבשלב הביניים הולך לבית המדרש, יודע בית המדרש העיקר, ולימוד גמרא זה העיקר, אם כן נשווה אותו לסוחרים. הסוחרים, מה יש להם על השולחנות? יהלומים המסודרים בתיבות הקטנות. זה הרכוש של היהלומנים, התיבות הקטנות עם היהלומים. הוא יש לו החסיד גמרא בילקוטו. הוא לא לוקח גמרא של בית המדרש, יש לו גמרא בילקוטו. למה הוא לא לוקח בית המדרש גמרות? למה יש לו בילקוטו? אולי הוא יבוא למקום שאין גמרות, רוצה ללמוד. אם כן, את הערכים הנצחיים באמת, הוא שומר בילקוטו. אז יש לו את הגמרא בילקוטו. אז מה הסיפור הזה מלמד אותנו? שאין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט, בתנאי שאתה נדבק בערכים שבנצח. מה זה ערכים שבנצח? לימוד תורה, עולם הבא, ולשמוע בכל החכמים. אתה שומע בכל החכמים ונישואי הבת. והאישה הזאת היא בעצם, האישה הזאת, אשתו של הסוחר, היא יודעת להבדיל בין השניים. למרות שהמוצא שלה מבית עשיר, היא הביא את רוב היהלומים, אבל היא יודעת מה ערכם של יהלומים ומה ערכו של עולם הבא. אז היא מלמדת את בעלה להעצים את החשיבות של עולם הבא, שלפעמים הוא שווה גם 1,000 רובל ו-5,000 רובל, כי היא בית יודעת מה ערכם של ערכי הנצח. כלומר, היא הביאה מבית אביה לא רק את היהלומים, אלא גם את החינוך לדעת מהם ערכים אמיתיים. ולכן החסיד מראה לנו שמי שדבק בערכים אמיתיים, מתהפך מזלו בסגנון ונהפכו. אם כן, החסיד התחיל ברובל אחד וסיים ב1,000 רובלים. וגם אני התחלתי עם הקול שלי, שבבוקר לא היה לי קול, ובעזרת השם, ברכתיך בכל אשר תעשה, הקול שלי השתפר עם השיעור. עכשיו, מה זה פרשת השבוע? נחשוב בעצמנו. בוא נחשוב שיהיה כתוב, ויתנו לי תרומה. נחשוב שכתוב, כמו שיציר, ייתנו לי תרומה. מהי התרומה? ערכים קבועים או ערכים חולפים? ענייני העולם הזה, ענייני העולם הבא. מה תורם התורם למשכן? מה הוא תורם? זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני. כולם אבנים יקרות, חומרים פיזיים, שהם נמצאים בעולם הזה. אפשר בתמורה להם לקבל דברים רוחניים, והיא השריית השכינה, הרי בכלל אין מקום להשוות בין אחד לשני. אתה תורם תרומה למשכן, זהב וכסף ונחושת, ומה אתה מקבל? השריית השכינה, שהשכינה שורה בעם ישראל, זה בכלל זה המחיר. אתה תורם רובל אחד, מקבל השריית השכינה, איך זה יכול להיות? לא. אם אתה תורם איש אשר ידבנו ליבו, אתה תורם לא רק את הרכוש, כסף, זהב, נחושת, שהם ערכים פיזיים, חולפים, חומריים, מתקלים. ידבנו ליבו, אתה תורם את לבך, כדי שהשכינה תשרה, כמו שכתוב פסוק, ויקחו לי תרומה, לי, לשמי, לשם השם. אתה רוצה להשרות את השכינה בעולם? אז יש לך חלק ביצירת המצב של ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש לך חלק בהשריית השכינה. לכן כתוב, ויקחו לי תרומה. אתם לא נותנים, אתם מקבלים, אתם לוקחים. אתם לוקחים חלק במשכן. מכאן שמטרה של כל יהודי לדעת מה האמצעי ומה המטרה. יש הרבה אנשים שחושבים שהרובלים הם המטרה, או היהלומים זה המטרה. ואינם יודעים שהרובלים, או הזהב, או הכסף, או הנחושת, המטרה היא השכנת השכינה בארץ. ולכן פרשה מלמדת אותנו שאפילו בעזרת דברים חומריים, אתה יכול להגיע לחלק במשכן. ויקחו לי תרומה, אתם לוקחים חלק במשכן, שהוא השריית השכינה בעם ישראל. שבת שלום, ונברך שוב את הקדוש ברוך הוא, שהכל נהיה בדברו, בקוף ובקף.